שלום למאזיני פינת ארץ חמדה וברכת שנה טובה וגמר חתימה טובה. כפי שמתבקש, נקדיש את שיחתנו היום לכבוד יום הכיפורים הקרב ובא בעוד שעות אחדות. יום הכיפורים הוא היום האדיר בימי שנה, יום האמת שהוא חותמו של הקדוש ברוך הוא. בו כולנו נחתמים בכלל וכל אחד בפרט. ישנה מסורת בשם הגאון מווילנה שאין לברך בראש השנה איש את רעהו במילים תיכתב ותחתם. כי ישנם רק שני סוגים שנחתמים בראש השנה. צדיקים גמורים או רשעים גמורים. והיות שאין אנו מחזיקים את עצמנו כצדיקים גמורים, כי ליבנו יודע מרת נפשנו, אין לברך לפני יום הכיפורים בחתימה, כי אז חס ושלום נחשוב את המתברך חלילה לרשע גמור. בגמרא נאמר כי שלושה ספרים נפתחים בראש השנה. ספרם של צדיקים גמורים, ספרם של רשעים גמורים וספרם של בינונים. צדיקים גמורים ורשעים גמורים נחתמים כבר בראש השנה, ובינונים תלויים ועומדים עד יום הכיפורים. כפי שמתברר בלשון התפילה בראש השנה, לא רק יחידים נכתבים ונחתמים בראש השנה, אלא גם המדינות. כך נאמר שם, ועל המדינות בו יאמר, איזו למלחמה, איזו לשלום, איזו לרעב, איזו לסובע. אם כן, גם המדינות הבינוניות תלויות ועומדות עד יום הכיפורים, עד שיחתם גורלם. כפי שהאנשים הבינוניים מחכים ליום הכיפורים, מחכות לכך גם המדינות הבינוניות. כמה מזעזע לחשוב כי ברגעים אלו ניתן לראות בעיניים כיצד גורלה של מדינת ישראל ועתידה תלויים ועומדים ברגעים אלו. כף המאזניים עולה ויורדת. מה יהיה עתידה של המדינה? חצי מחייבים וחצי מזכים. בתוך הכנסת, בתוך הממשלה, העם נראה חצוי לשניים. חלקו עמל לשמר ולקיים את הארץ, את היישובים לעם ישראל. וחלק, משום מה, ברוח עיוועים שתוקף אותו, מנסה להרוס את צורת עם ישראל, את העתיד של מדינת ישראל. מדינה בינונית שמחכה לחותמת ביום הכיפורים. כאן אפשר לראות כיצד פעמים ההכרעה כולה יכולה להתעלות ביחידים, שהם עלולים להטות את כף המאזניים. הדבר מחריד, כיצד ייתכן והקדוש ברוך הוא שהוא אוהב חסד ואוהב להצדיק את ישראל, ייתן ליחידים להכריע גורל עם שלם. האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף, אמר משה רבנו לפני הקדוש ברוך הוא, כאשר היה חרון אף על ישראל בימי קורח שפילג את ישראל על ידי מחלוקת קשה. האם בגלל בעלי מחלוקת אחדים שסוחבים הרבה תמימים על כל העדה יהיה קצף? אחת התפילות שאנו חוזרים עליה הרבה פעמים בימים אלו, ובמיוחד ביום הכיפורים, היא אמירת 13 מידות. תפילה זו נוראה ואיומה בגודלה ועוצמתה. בגודלה, שכן תפילה זו היא התפילה היחידית שלא נתחברה על ידי אדם, אלא כביכול בידי הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. כך נאמר במסכת ראש השנה כי כאשר התפלל משה רבנו וביקש רחמים על ישראל, אם לא למענם, אז למען אבותיהם הגדולים והקדושים עמודי העולם, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אני אלמד אותך תפילה, שגם אם לא תהיה זכות אבות, תפילה זו תוכל להועיל, כי היא מלמדת על מידותיו של הקדוש ברוך הוא שהוא בעל חסד גמור, חסד שאינו תלוי בעולם ובמעשיו. והוא למעלה למעלה מכל דרכי הבנתנו. הסתיר השם את משה בצור, ונאמר, ויעבור השם על פניו ויקרא. והכוונה שהשם קרא ואמר למשה כיצד להתפלל. והם 13 נידות שאנו מזכירים בתפילות. תפילה זו ומעמד זה נאמרו ביום הכיפורים. נאמר במדרש תנחומה כי בזכות תפילה זו וכוח הסליחה העצום שבה נקבע לדורות עולם כי יום הכיפורים יהיה יום סליחה ומחילה לישראל. זה מה שמתייחס לגודלה של התפילה. על עוצמתה של תפילה זו נאמר שם באותו מאמר, על פי המילים בתורה, הנה אנוכי קוראת ברית נגד כל עמך אעשה נפלאות, שברית קראת הקדוש ברוך הוא, שתפילה זו לא תחזור רקם אף פעם, תמיד תעזור ותביא ישוע. מתוך ההמשך, נגד כל עמך אעשה נפלאות, מתברר שיש כאן סגולה בתפילה זו, שאפילו אם העניין שעליו מתפללים נראה כי לאחר יאוש, יהיו נפלאות כאלה שכל העם יתפעל מן ההשגחה הנפלאה והנוראה שהשם באהבתו משגיח על ישראל. חז"ל, מתקני התפילות, אנשי כנסת הגדולה, סידרו סדר מיוחד כהקדמה לאמירת 13 מידות אלו. סדר זה מתחיל במילים, אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהג בחסידות. מוחל עוונות עמו, מעביר ראשון ראשון. מה משמעות המילים האלו, מעביר ראשון ראשון? ועל פי מה תקנו לומר אותם? מבאר הרמב״ם בהלכות תשובה, כיצד היא מידת המשפט האלוקי ליחיד או לציבור? ליחיד, השם מעריך אפו, אפילו אם רבו עוונותיו על זכויותיו בשני עוונות, שאז נחשב שיש לו כבר הרבה עוונות, והוא נחשב אותו יחיד כרשע שיש להיפרע ממנו. ובציבור ממתין השם עד שיהיו 3 עוונות עודפים על זכויות הציבור. ואז אם יש ריבוי של 3 עבירות ומעלה, נגזר על הציבור חלילה להיענש. על פי הנאמר בעמוס, על 3 פשעי אדום ועל 4 לא אשיבנו. וכל אומה שהגיעה לריבוי עוונות כזה, נגזר עליה להיפרע ממנה ולהעבירה מן העולם. כשם שנגזר על היחיד הרשע למות עם רבו עוונותיו ואין מי שיגן עליו. אלא שבישראל ישנה מידה אחרת. הרי הבטיח הקדוש ברוך הוא שלא ימחה את ישראל לעולם. כי מהשמיים על הארץ, אם כן, מה יש לעשות כאשר גוברים העוונות? לעבור על מידת הדין ולשפוט שלא בצדק אי אפשר. למחות את ישראל חלילה בוודאי שאי אפשר. מה עושה הקדוש ברוך הוא? כשהוא רואה שהעוונות גוברים, הוא לא נותן לעוון הרביעי להגיע, אלא הוא נפרע עליו מיד, וממילא יש פחות עוונות, והאומה ניצלת מהשחתה גמורה חלילה. וזה מה שנאמר מעביר ראשון ראשון. כלומר, כל עוון שנוסף, מיד מעביר אותו הקדוש ברוך הוא ומבטל אותו, על ידי עונש, איסורים, אבל איסורים רק על עוון אחד. ואז ניתנת שהות נוספת לאומה, ועדיין אפשר לחפר על פשעיה. זוהי מידת חסד גדולה שעל ידה אפשר להטות את כל כף המאזניים לצד החסד. עד כאן דברי חז"ל, על פי פירושם בדברי הרמב״ם. נותר לברר איפה ראו חז"ל רמז לדבריהם בדברי הפסוקים על קיומה של מידה זו מעביר ראשון ראשון. במסכת ראש השנה נאמר שזהו פירושה של המידה נושא עוון, ובהמשך ועובר על פשע. על ידי שהקדוש ברוך הוא נושא, לוקח, אבון אחד, ומעניש עליו, מיד, לא נותן ריבונו של עולם לאותו אבון להצטרף לחשבון, ועל ידי זה הוא עובר גם על פשע. וכך ניצלים ישראל מגזרה קשה חס ושלום, דווקא בזכות העונש שסבלו, שגם הוא באמת היה לטובתם. אם כן, לפי פירוש המילה נושא אבון, הוא בשני המובנים של מילה זו. המובן הפשוט שהוא לוקח את האבון, כמו פירוש המילים לשאת ולתת. המובן השני הוא של סליחה, כמו שכתוב אם תישא חטאתם, או ונשאתי לכל המקום בעבורם. על ידי שהשם נפרע מן האבון, הוא גם סולח עליו. מכאן ששני הפירושים הם אמיתיים ועולים בקנה אחד. פירוש אחר, שלכאורה מתנגד לדברי חז"ל, נמצא אצל העוסקים בספרי הנסתר. שם נאמר כי נושא עוון, הכוונה בעוונות, היא לרשעים הגמורים, שהשם מאבד אותם מן העולם, ועל ידי זה נהפך המשקל של כלל ישראל לטובה, כאשר אותם רשעים אינם נכללים בכלל האומה. שני פירושים אלו נראים סותרים, כי לפי פירוש הגמרא, על ידי עונש קל ניתנת הזדמנות נוספת לתקן ולחזור בתשובה, ולפי פירוש ספרי הנסתר, אין הזדמנות לרשעים לחזור בתשובה, והם עתידים לעבור מן העולם ללא תיקון. לפני שנענה על שאלה זו, נצרף לה שאלה נוספת, ואולי התשובה תהיה תשובה אחת לשתי השאלות. בסוף מסכת יומא, העוסקת בסליחתו של יום הכיפורים, מביאה הגמרא סתירה בין שני פסוקים העוסקים בנושא. פסוק אחד אומר ביחזקאל כי לא אחפוץ במות המת, כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה. אם כן, אפילו רשע במדרגה חמורה כל כך, שנקרא מת בחייו, גם הוא איננו לרצון לפני הקדוש ברוך הוא להמיתו, אלא הקדוש ברוך הוא מחכה גם לו לתשובתו. פסוק שני נאמר על בני אלי, ולא ישמעו לכל אביהם, כי חפץ השם להמיתם. אם כן, אצל בני אלי נראה כי השם לא נתן להם הזדמנות, כי רצה להמיתם. הרי למדנו קודם כי אין השם חפץ במיתתם של רשעים. עונה הגמרא, כאן בעושים תשובה, כאן בשאינם עושים תשובה. קשה מאוד להבין את חז"ל, איך ייתכן לומר כי הפסוק לא אשפוץ במות המת, מדובר שהוא עשה תשובה. הרי מדובר ברשע גמור שכבר נקרא מת, אם כן הוא לא עשה תשובה. איך כתוב בגמרא עליו, כאן בעושים תשובה? לפני למעלה מ-30 שנה, שמעתי ביאור על זה מפי הרב גולדוויכט, זיכרונו לברכה, מי שעמד בראש ישיבת כרם ביבנה. הישיבה שהייתה אם ישיבות ההסדר במשך עשרות שנים. וכך אמר ראש הישיבה זצ"ל, עושים תשובה אין הכוונה שאדם חזר בתשובה. הוא עדיין לא תיקן את מעשיו. באופן מעשי הוא עדיין נראה כפי שהיה כל הזמן, והוא עדיין רשע. אבל בתוכו הוא כבר הכיר שדרכו דרך רשע. הוא מצטער עליה ורוצה לתקנה. לעומת זאת, אלו שנקראים אינם עושים תשובה, הם אלה העקשנים בדעתם לא לחזור ולא לתקן, ויהיה מה שיהיה. לאלו האחרונים, אין הקדוש ברוך הוא נותן הזדמנות לחזור. להם השם לא ייתן שיחזרו עד שימותו. לפי זה ניתן להבין את ההבדל בין דברי הגמרא לדברי הזוהר. הגמרא שאומרת שהשם נושא עוון על ידי עונש קל ומעביר ראשון ראשון, ומכין הזדמנויות נוספות לרשעים לתקן, עוסקת ברשעים שאינם עקשנים בדעתם, והם מדי פעם מוכנים לבדוק את דרכם שנית. הזוהר מדבר על חריגים מאוד בישראל, רשעים יוצאים מן הכלל שהם כל כך קשים, שבשום אופן לא מוכנים לשוב, אפילו בתוך מחשבתם. והם אפילו שמחים ומאושרים במעשיהם הרעים. לאלה אין תקנה, כי אם יאריך השם אפו גם איתם, הם יסכנו לא רק את עצמם, אלא את קיומו של העם, ולכן דינם נגזר לשבט. כדאי לאלה המעטים, שהם שייכים לאותה הגדרה, שידעו זאת ויקחו בחשבון, שאם ינסו לחשוב ולשוב, גם את חייהם שלהם הם מצילים. כי על עמו, על ישראל, יגן השם ולא ייתן שיפגעו בו. לא יבטלו שום אדם, לא יבטל את עצת השם אשר דיבר טוב על ישראל. ואם חס ושלום יקשו את עורפם, ובעקשנות ימשיכו להשאיר במעשיהם ובמחשבותיהם את דרכם הקודמת, את חייהם הם חורצים. חלילה הם עלולים להיות בין אלו אשר נאמר להם כחפץ השם לעמידם. נתפלל כולנו ביום נורא ואדיר זה, שיפקח השם את עיני אלו שיצאו מן הדרך, ובעוד מועד יזכו לשנות את דרכם. אם לא למען בקשות ותחנונים של נפשות ישראל הנתונים במצוקה נוראה, ואם לא למען כבוד האומה הנתון לחרפה, לכל הפחות על חייהם שלהם, של אותם רשעים ועל בני משפחותיהם, שיחוסו על עצמם. הרי כולם עומדים כעת לפני החתימה האחרונה של מלך כל הארץ המעמיד במשפט וחוק כל יצוק וכל נפש. נתפלל ביום זה בכוונה לפני השם, בעמידה ובאמה, את התפילה הנוראה, את אותם 13 מידות רחמים, ונבקש כי יעורר השם את בריתו הנצחית, וזכרתי אני את בריתי את יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואת בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור. זיכרון אבותינו יחד עם זיכרון ארצנו, יעמוד לפני אבינו מלכנו, שיקרא רוע גזר דיננו, ובשנה זו, ובכל שנה ושנה, יכתבנו עם כל בית ישראל לגאולה וישועה, לבשורות טובות, ישועות ונחמות. אמן. גמר חתימה טובה ושבת שלום.